שלום לכולם. היום אנחנו ממשיכים בשיעורים שלנו, ואנחנו כידוע לפי הדף היומי נמצאים במסכת כתובות, כבר אפילו בפרק תשיעי, שהוא פרק מיוחד גם ביחס לפרקים האחרים של מסכת כתובות, שהוא בסופו שעבר נוגע לדברים של דיני ממונות רגילים. פרק הכותב במסכת כתובות זה פרק יסודי שקשור לדיני ממונות בכלל, ולאו דווקא לעניינים של כתובות. כמובן שהדברים משולבים זה עם זה, ולכן הדברים גם מחוברים בגמרא, אבל באמת יש כאן הדגשה מיוחדת לעניינים כלליים, וגם אני רוצה היום בשיעור לעסוק בנושא שהוא אפשר לקרוא לזה כללי בדיני ממונות, שבא לידי ביטוי פה בכמה סוגיות בפרק תשיעי. כוונתי להגדרות של שטר חוב, אחד המושגים שמופיעים פה עניינים של שטר. יש מלווה בשטר ויש מלווה בעל פה, וכולנו יודעים שיש הבדל בין מלווה בשטר למלווה על פה, שמלווה בשטר יש לו את הכוח של לדפוע את החוב למלווה כשהוא מחזיק שטר, אז יש לזה כמה יתרונות בכך שהוא בא עם שטר ביד. כאשר הוא בא בלי שטר, אז אפילו אם יש ידיעה וכולם מסכימים שהייתה הלוואה או התחייבות, אז בכל אופן הלווה מצידו יכול בעצם לומר תמיד פרעתי, והמוציא מחברו עליו הראיה הוא לא יוכל להוציא ממנו את התשלום אם הלווה לא יגלה רצון טוב. לעומת זאת, במלווה בשטר, עצם הדבר שהמלווה מחזיק שטר ביד, אז אנחנו יודעים שהוא אומר שטר חביד עם מי ביי. עצם הדבר שהוא מחזיק שטר, הרי זה כבר נחשב להוכחה ברורה שהלווה צריך לשלם, ואפילו אם הוא יטען פרעתי ולכן רק לא קיבלתי את השטר מסיבות כאלה או אחרות, או לא נתת לי, אבל כבר זה לא יועיל לו, מפני שהשטר, כוח השטר גדול. אומרת, יש לנו ידיעה ששטר זה דבר משמעותי, זה לעניין אחד. העניין השני שהשטר מועיל זה גם לגבות מנכסים משועבדים, שהרי בעוד שבמלווה על פה, כאשר בא המלווה לגבות מהלווה, אז הוא גובה רק ממנו מנכסים בני חורין, דיינו ממה שיש בתחת ידו, בין במטלטלין בין בקרקעות, הרי כשהוא בא עם שטר ביד, אז גם אם אין ללווה כסף תחת ידו או נכסים אחרים, אז הוא יכול ללכת ולגבות מלקוחות שלו, ממי שקנו ממנו את הקרקעות במשך הזמן, זה מה שאנחנו קוראים, או הגמרא קוראת, נכסים משועבדים. הכוח הגבייה, מנכסים משועבדים, ישנו דווקא על ידי שטר, ולא במלווה על פה. אז זה כמין דברי הקדמה. עכשיו, הדברים האלה באים לידי ביטוי בגמרא פה בפרק התשיעי, כפי שאמרנו. אני מנסה להפנות תשומת לב באמת לדברים שנזכרים בדף פה, רק בדף הזה אפילו בלבד. יש לנו פה שתי סוגיות מעניינות ביותר שנוגעות לענייני שטרות, דברים קצרים אבל מאוד חשובים. המאמר הראשון, האמירה הראשונה, זה אומרת הגמרא, דאמר רב אסי, אומר רבי יוחנן, שטר שלווה בו ופרעו אינו חוזר ולווה בו, שכבר נמחל שעיבודו. לכן יש לנו כאן איזה ביטוי כזה שאומר שטר שלווה בו ופרעו. אומרת, קרה דבר, המלווה רובן הלווה לשימון, הוא בא לגבות ממנו את החוב, ושימון אפילו הוא שילם. כתוצאה מזה ששימון שילם, אז רובן אפילו עשה את הדבר המתבקש והחזיר לו את השטר, כי באמת הוא כאילו כדי להבטיח שהוא לא יבוא ויגבה שוב, אבל אחרי אולי זמן, יום או יומיים או אפילו שעות, נזכר שמעון ואמר בעצם למה אולי בכל זאת כדאי לעשות הלוואה נוספת וחוזרת, כי הוא יודע שרובין אולי יהיה מוכן לתת לו, אז הוא באמת כאילו בא אליו ומבקש ממנו שייתן לו שוב הלוואה, ואז הוא אומר במקום לכתוב שטר חדש, הנה קח את השטר של קודם, שמקודם, ותחזיק אותו, ועכשיו ממנו זה יהיה השטר חוב שלך בלי לכתוב שטר חדש. אבל זה נאמר שטר שלווה בו ופרעו וחזר, הוא חזר ולווה בו, אז כתוב אינו חוזר ולווה בו. למה? שכבר נמחל שעיבודו. זאת אומרת שזה לא טוב. השאלה מה לא טוב? לא טוב כאן יכול להיות בשתי צורות, וזה באמת ההדגשה שצריכים לראות בדברי רשי. רשי כשהוא אומר שכבר נמחל שעיבודו, אומר רשי שנמצאת מלווה השנייה מלווה על פה ונוגו מן הלקוחות. רשי ככה אומר פה על המקום, כפי שכל אחד מי שיראה ימצא את רשי, שאומר לנו מה פה שכבר נמחל שיבודו, פירושו של דבר שהוא לא יכול לגבות מנכסים משובדים, כמו שהסברנו בתחילת דברינו. וכל כך למה? ושאנחנו אומרים שלשטר, כשכותבים שטר, יש לזה קול, וזה נפוץ בציבור, ואז יודעים כולם שפלוני הלווה כסף, והיזהרו הלקוחות שלא לקנות ממנו קרקעות, שמה בסופו של דבר ימצאו את עצמם מול המלווה שבא לגבות מהם מן הקרקעות שהם קנו מן הלווה. אבל זה אומר רש"י, מסביר לנו את הגמרא, שזה בשטר שכותבים באופן מקורי להלוואה הראשונה, כותבים שטר, אז יש לזה קול. אבל אם אתה משתמש בשטר עכשיו מיני ובי ומחזיר אותו ושוב נותן, אי אפשר כבר לעשות את זה, אומר רש"י, כי אין לזה כבר, אין כבר קול. הלוואה השנייה כבר לא הייתה מתוך כתיבה עדיין או מתוך פרסום, אלא זה כבר היה רק כפרסום של שטר, זה יש עדים, יש כל מיני דברים שגורמים לפרסום, אבל כאשר זה רק החזירו את השטר הקודם, אז זה כבר אין שום פרסום, אף אחד כאילו לא יודע מזה, רק הם ביניהם, אז זה ממש כמו מלווה על פה. אז אם זה מלווה על פה, כבר אי אפשר לגבות מנכסים משובדים. כך רש"י אומר. וזה באמת דיון בראשונים, כי אנחנו מוצאים בדברי הראשונים אחרים, כפי שציינו גם בדף המקורות, אנחנו נמצא שלמשל אצל הרמב״ם מסתבר שהוא חולק על דעת רש"י זו, והוא סובר שאי אפשר לגבות בכלל בשטר. מה פירוש שאי אפשר לגבות בכלל בשטר? שאם הלווה יגיד בפעם השנייה פרעתי, הוא לא יוכל לומר לו שטר חבידי מי בייז, שזוהי המילת המפתח שמבטיחה את המלווה שהוא יוכל לגבות בלי לחשוש מטענת פירעון של הלווה. זאת אומרת, הרמב״ם אומר שהשטר הזה בפעם השנייה הוא לא טוב, והוא מוסיף לא רק שכבר נמחל שיבודו כמו שהגמרא אומרת, אלא אומר הרי הוא כחרס. חרס, כי הרי הוא כחרס הנשבר. זאת אומרת, אי אפשר לעשות איתו כבר כלום, זה לא שווה שום דבר. הוא יאמר, זאת אומרת שהוא יכול לטעון אפילו פרעתי, וזה מראה לנו שיש פה איזה שתי גישות או משהו, איזושהי מחלוקת שצריך להתבונן בה, מה הביא את הרמב״ם לחלוק על רש"י, ובכל אופן מה עם נקודת המחלוקת. ההסבר לדבר, ובכל אופן במקביל לו, אנחנו מוצאים מחלוקת נוספת, גם היא במסכת כתובות, אבל כבר מזמן, מדפים שלמדנו מזמן, בדף כף א', מי שיפתח וימצא, וגם סימנו את זה בדף המקורות, יש לנו שם גמרה שעוסקת במישהו שאין לו שטר, אלא הוציא אליו כתב ידו. לפעמים שטר זה שטר שנכתב עם כל מה שכרוך בו, כמו שאמרנו מקודם, בעיקר שיש עדים על השטר. זה הדבר שנותן לשטר מעמד ותוקף משמעותי יותר. אבל יכול להיות לפעמים אדם נותן כתב ידו, האדם לוקח נייר ביד וכותב, אני חייב לביתי מפלוני 100 שקל או סכום אחר, והוא נותן לו את הנייר הזה, והוא מחזיק את הנייר בחתימת יד הלווה, והנה עכשיו הוציא עליו כתב ידו. הוציא עליו כתב ידו, אומרת הגמרא, שגובה מנכסים בני חורין, ואינו גובה מנכסים משעובדים. זה בעצם לשון הגמרא. אז זה שלא גובה מנכסים משעובדים, זה ברור. למה זה ברור? מפני שכמו שהסברנו מקודם, כדי לגבות מנכסים משעובדים, צריך שטר שיכתב בדרך הרגילה, כדי שיהיה לו איזשהו פרסום. אם יש לו איזה פרסום, אז אפשר לסמוך על כך שהלקוחות ידעו להיזהר, לכן לא גובים מלקוחות, ודיינו לא גובים מנכסים משעובדים. אבל כאשר מדובר על כתב ידו, שזה בינו לבינו, ולא שום דבר בידיעה של אנשים אחרים, אז בוודאי שלא גובה מנכסים משעובדים. והנה, זה מה שכתוב בגמרא, וזה פשוט. אבל הנה אנחנו מוצאים שם בגמרא, בדף כף א', יש לנו שם תוספות קטן, שבדיבור המתחיל הוציא אליו כתב ידו, והוא מביא לנו מחלוקת בין הריף לבעלי התוספות. שהשאלה היא, שגובה מנכסים נחורים, אינו גובה מנכסים משובדים, זה ברור. אבל האם זה הכל? הנה נקודה נוספת מתבררת שם כמחלוקת. בא הריף ואומר שזה לא רק שלא יכול לגבות מנכסים משובדים, אלא הוא גם יכול לומר לא פרעתי. הוא יכול לומר לו פרעתי, והוא לא יוכל להגיד לו שטר חבידי מי ביי. אף על פי שהוא מחזיק את הנייר, הוא מחזיק את הנייר שבחתימת ידו, שהיא חתימה ברורה. זאת אומרת, אז מה זה שווה לפי הריף הנייר הזה? רק כדי להוכיח שהייתה הלוואה. שאם הלווה יגיד לא היו דברים מעולם, אז הוא יוכל להגיד הנה היו דברים מעולם. אבל אם הדיון יהיה לא אם הייתה הלוואה או לא הייתה הלוואה, אלא אם גם היה פירעון, על כך כבר המלווה לא יהיה לו עם מה לבוא, מפני שזה רק כתב ידו, זה מה שטוען הריף. לעומת זאת, התוספות שם חולקים וסוברים שמסתבר לא ככה. בגמרא רק אמרו שלא גובים מנכסים משעובדים מפני פסיידא דלקוחות, כמו שהסברנו, אבל במה שנוגע לטענות שביניהם, מסתבר, אומר התוספות, שהשטר הזה שהוא כמו שטר, אף על פי שהוא לא שטר, שהוא יועיל גם כנגד טענת פיראון. זה מה שתוספות אומרים. כשאנחנו מתבוננים בדבר, בהחלט אפשר להגיד שהמחלוקת הזו מקבילה למחלוקת שדיברנו עליה עכשיו בסוגיה ששטר של אבא בו הוא פרה. וזה נותן לנו כרגע איזושהי שתי נקודות מבט על הנושא של השטר. זה נקודה, באמת נקודה לעיון, נקודה ראשונה. מה אנחנו יכולים, איך אנחנו נצטרך להגדיר את זה? אני אגיד שיש כאן מחלוקת במהות השטר. מה זה נקרא כשאדם מחזיק שטר ביד? האם כשאדם מחזיק שטר ביד, ההבנה הפשוטה היא שזה ראיה. יש לו ראיה שהוא חייב. אז אם זה ראיה, וזה ראיה לא רק שהוא חייב, אלא זה גם ראיה שהוא לא פרה. מפני שאם הוא היה פורע, הוא היה מקבל את השטר. ככה סדר הדברים הולך בדרך כלל. הוא לא היה משאיר את השטר בידיו של המלווה, שיכול לבוא ולגבות באמת עוד הפעם. אפילו אם הוא לא ייקח, הוא יקראו את הנייר ויזרקו אותו, כמו שהרבה פעמים מקובל לעשות, כאשר יש פיראון. אז זה, אבל על מה זה מבוסס כל החשבון הזה? על הראיה, כן יש לנו ראיה. זוהי ההבנה הראשונית של המושג של שטר ראיה. זו הבנה אחת. ההבנה השנייה היא שזה לא בגדר ראיה, אלא שהשטר זה יש לו ערך עצמי. זה לא נקרא רק שזה ראיה, אלא זה יש לו ערך עצמי, כי בתור ראיה זה לא שווה. למה? כי שטר חבייד עם מי ביי, הוא יגיד כן פרעתי, ואתה באמת בסופו של דבר לא נתת לי, בלא שאמרת שאין לך את השטר באותה שעה, אז יכול להיות כל מיני סיבות, למה באמת השטר אני פרעתי, ואתה לא נתת לי את השטר, אולי אפילו בהסכמה. הכעת שתבוא לגבות עוד הפעם, זה לא ראיה, אין עדים שאני נגדי, אני טוען פרעתי. אבל האפשרות השנייה היא ששטר יש לו, זה לא בתור ראיה, אלא עצם הדבר שאדם מחזיק שטר, זה נקרא שיש לו כאילו אחיזה בכסף של הלווה. זאת אומרת, זה השטר תופס, יש מושג כזה, שהשטר הוא כאילו תופס את החוב, יש לו איזשהו תפיסת כסף, זה לא ראיה, אלא הוא כאילו מהווה, משל למה הדבר דומה, אולי זה הכי יפה לומר, דווקא במושגים שלנו היום. אדם למשל מקבל מחברות צ'ק, מי לא עוסק מאיתנו בצ'קים, כותבים צ'קים, אז כשיש צ'ק לבן אדם, מה זה נקרא שיש לו צ'ק? זה נקרא שיש לו ראיה שפלוני חייב לו כסף? לא. זה מראה שיש לו 100 שקל ביד, אם זה צ'ק על 100 שקל. יש לו 100 שקל ביד, מה יש לו חתיכת נייר? טוב, אבל חתיכת נייר הזו, אם הולכים לבנק ושמים את זה בחשבון או מוציאים את הכסף, אז יש 100 שקל. זה נקרא שיש 100 שקלים ביד, אז זה לא תביעה, ראייה שאתה חייב לי. זה עצמו ביטוי לעובדה, ביטוי וכיסוי לעובדה שיש לי את הסכום הזה כמו 100 שקלים למשל. כן, אפשר בהחלט לומר שגם הגדרת השטר במושגים ההלכתיים לפי השיטה של הריף והרמב״ם זה במושג של כמו באותו משמעות, שזה תופס את הכסף, זה באיזשהו מקום מבטא כיסוי לסכום מסוים שיש לי אצלך. עצם הדבר שאני מחזיק את השטר, זה אומר שיש לי אצלך את הסכום הזה. ולכן השטר חבייד עם מי בית, פירושו של עבר, יש לי שטר, אתה צריך לתת כסף. זה כאילו, זה לא נושא לוויכוחים. הראיות מאיתנו והלאה, זה לא נושא לוויכוחים ולטענות. וזוהי הסיבה. אבל מה? היא הנותנת. אם אנחנו באמת אומרים שזה הגדר של שטר, אז ממילא זה גם מובן, ממילא זה גם מובן שזה צריך להיות שטר לפי כל הכללים. דיינו שיש שטר, שחתום עם עדים, שנכתב כשטר בצורה נכונה, זה יהיה לו את הגדר הזה. אבל אם למשל שטר שלווה בו פראו, ואתה משתמש בו שימוש חוזר, למשל כמו שאמרנו בתחילת דברינו, אז ממילא זה אומר, מה זה אומר שטר כזה? זה אומר שזה כבר שטר משומש, שטר בפעם השנייה כבר אין לו עוד הפעם את התוקף של השטר. לכן אומר הרמב״ם, הרי הוא כחרס, זה באמת לא שווה כבר כלום, כיוון שאת אותו תוקף של שטר אין לו. כי צריך להיות לו, כמו צ'ק באמת, ששמים ופודים אותו למשל בבנק, אם נמצאו את הצ'ק שכבר פעם אחת העבירו אותו בבנק וכתוב עליו נפרד, אתה תבוא עוד פעם, נבוא עם זה לבנק, יגידו, זה כבר צ'ק משומש, צ'ק שלא שווה כלום, ממש אותו דבר. וגם במקביל, הוציא אליו כתב ידו, זה לא שטר? זה רק נייר, זה בקושי ראיה, זה אולי אפילו לא ראיה, ולכן אומר הריף, אם אתה תבוא עם נייר כזה שחתום אפילו על ידי הלווה, שטר זה לא נקרא, אז אם זה לא נקרא שטר, אז זה רק ראיה שהיה הלוואה, אבל הוא כעת הרי טוען שהוא פרה כבר, אז מי, איך תוכיח לו שלא? אז ממילא אנחנו יכולים בהחלט להבין שמכאן, האמת היא שזה חקירה מאוד חשובה ומאוד יסודית, שממנה ועלה אפשר ללמוד ממנה דברים הרבה. אני לא יכול כרגע להאריך יותר, אבל למשל, אני מלכתחילה חשבתי גם לדבר על סוגיה נוספת שיש לנו פה בהמשך באותה סוגיה, באותו דף בסוף העמוד, אנחנו מוצאים פה סוגיה מאוד מעניינת של המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו שהוא מחול. גם זו סוגיה שצריכה הבנה ובירור, שהיא אולי נושא לשיעור בפני עצמו. כי מה זה מוכר שטר חוב לחברו? אדם שהוא מלווה, שיש לו שטר ביד, והוא מוכר את השטר למישהו אחר, שהוא יבוא אל הלווה במקומו ויתבע את הכסף, אחר כך, אז המחירה הזו כאילו תופסת, שהוא באמת המלווה מחר, ובכל זאת, באופן קצת משונה ומוזר, המלווה יכול למחול, להמשיך למחול על החוב, ואז אחרי שהוא מוחל על החוב, הוא, אז כאילו השטר נפל, הוא מחר לו שטר, והוא בסופו של דבר מחל על החוב, ואז השטר כבר לא שווה. וזה סוגיה נוספת שעליה מדברים הרבה פה בסוגיה, וגם בדף המקורות כבר דווקא סימנתי את זה, כי לראות, מי שרוצה לראות מהי באמת ההבנה של העניין הזה, ושבאמת אף מצד אחד הוא מוכר, מצד שני הוא יכול למחול. איך זה מסתדר? גם זה קשור, לפחות לפי חלק מהמקורות בחקירה הזו, וזה גם שוב נותן איזשהו מבט, מה זה בכלל שטר שמוכרים אותו ושמוכלים עליו. מה מוכרים ואת מה מוכלים? וזה דבר שצריך ליבון, וזה עצמו, באמת שיעור בפני עצמו, ואין כאן המקום להאריך יותר, ותורה היא וצריכה לימוד, ולא הכל על רגל אחת. אז כל טוב.